רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם לי לעוד פרק ברעב לידע. זה פרק ה-80 שלי, פרק מיוחד שנדבר על Train to Hire עם ליאת מנקיטה, HR Business Partner של רפיד, אלי מרקל, ה-Global Learning Manager, ואנחנו הולכים לדבר באמת על הנושא הכי קריטי, זה להכשיר אנשים שיהיו רלוונטיים לעבודה שלהם. אז תודה רבה שהצטרפתם, אני ממש שמח שאתם פה.
תודה לך אור.
תודה רבה אור, כיף גדול.
אז כיף שאתם פה, אני חושב שקודם כל אולי תציגו את עצמכם קצת כל אחד, וגם תספרו מה זה רפיד למי שלא מכיר.
אז נעים להכיר, אני ליאת מנקיטה, אני בתפקידי הנוכחי HRBP ברפיד, אני יכולה להגיד שאני סוגרת עוד מעט 4 שנים בתוך רפיד, שבשנות רפיד זה הרבה, עברנו חתיכת דרך, אני עובדת ה-43 בחברה, סתם כדי לסבר את האוזן, אנחנו היום מעל ל-800 עובדים, במסגרת התפקיד שלי, חושבת שזכיתי גם לנהל את פרויקט רפיד אקדמי, שאנחנו תכף נרחיב עליו בהמשך, במסגרת התפקיד עצמו אני תומכת בעצם במחלקת ה-R&D בחברה, ומסייעת לעובדים ומנהלים בכל התהליכים ה-HR'ים, קרוס אורגניזיישן שיש בתוך רפיד.
אז היי, אלי מרקל, 8 חודשים ברפיד עכשיו, Global Learning Manager, שייך בעצם לצוות של הדרכה ופיתוח ארגוני, גם כן תחת ה-HR, כלומר, ליאתי קולגה. אחוריי בעצם ניסיון בלמידה והדרכה ופיתוח הדרכה של בערך 13 שנים מחברות קודמות כמו נטפים ובזק בינלאומי. סך הכל מאוד אוהב את המקצוע כמו שאתה יודע.
אז רפיד היא חברת פינטק גלובלית. אנחנו מונים היום מעל ל-800 עובדים ב-12 סייטים שונים. המוצר שלנו בעצם פלטפורמה להעברת תשלומים, מקנים פתרונות ללקוחות B2B ו-B2C, ובעצם מאפשרים להעביר תשלומים בכל מתודת תשלום שאתה רק יכול לחשוב עליה, אם זה כרטיסי אשראי, חשבונות בנק, ארנקים דיגיטליים, מזומן, ממקום למקום. אני חושבת שהסיסמה העסקית שלנו זה פינטק אז הסרוויס, וזה מה שאנחנו ככה מציגים היום ולעולם, בפריסה גלובלית מאוד מאוד משמעותית.
איפה אני נתקל בזה ביום יום שלי? מה זאת אומרת? איפה אני נתקל בטכנולוגיה שלכם? כלומר, אם אני קונה איפשהו?
תראה, בישראל כרגע אנחנו לא פעילים מאוד. בישראל יש כל מיני חסמים רגולטוריים שעובדים עליהם, אבל ברחבי העולם זה בעצם כל אותם מקומות שאנשים נכנסים לחנות לשלם, אז הם יכולים לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלהם, ומאחורי זה עומדת רפיד. אתה רוצה לעשות חנות מקוונת ושאנשים יוכלו לשלם לך לא רק כמו שאנחנו מכירים באמצעות כרטיסי אשראי, אלא באמצעות העברות בנקאיות, באמצעות ארנקים דיגיטליים שפחות נפוצים בישראל, את כל הדברים האלה בעצם רפיד מאפשרת. אתה היום סוחר ב-UK שמוכר משקפי שמש ואתה מעוניין להתרחב למחירה בכל העולם, כולל באפריקה, במקומות שמאפשרים תשלום באמצעות זמן אוויר, רפיד תומכת בזה.
וואו, אז כלומר, הצעד הבא הוא ממש להשתלט על כל המטבעות, סוגי התשלומים וכדומה, אבל אני חושב שהגדילה המטורפת פה, אם רגע נדבר גם על רפיד בתור חברה, הגדילה המטורפת שליאת שאמרת, מ-43 עובדים עובדת 43, גדלתם ל-800. גם מראה את הצורך של המוצר של החברה, אבל זה גם מראה אתגרים ארגונים מטורפים. ואני חייב רגע לזוז הצידה ולשאול, אז מה היה האתגר הכי גדול בגיוסים כאלה?
יש פה כמה אתגרים, זה א' כל להכיל גדילה משמעותית כזאת, כי צריך להבין שיש לנו גדילה שהיא מעורבת, כלומר גם גדילה שהיא מגיוסים וגם גדילה שהיא בעצם מרכישות ומזוגים של חברות. אז כלומר יש פה איזושהי הבחנה מאוד ברורה בין שני צורות של גדילה. אני יכולה להגיד לך שכ-HR, אז מעבר לזה שאתה צריך תשתית גם לקבל את כל העובדים האלה, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת הקליטה היומיומית לתוך הארגון, שזה צ'אלנג' בפני עצמו, ולצד זה יש לנו באמת את הגיוס השוטף שאנחנו עושים אותו ביום יום, שגם הוא חווה המון המון אתגרים. אם אנחנו מסתכלים על ישראל, מאוד מאוד קשה לגייס פה מפתחים. אני מניחה שכל חברה נתקלת באתגר הזה, ורפיד היום יש לה פתרונות מאוד יצירתיים לענות, לתת מענה על הדבר הזה. כלומר, אנחנו חושבים לגמרי מחוץ לקופסה בהיבט הזה, אם זה לפתוח מרכז גיוס בדובאי, שאנחנו באמת החברה הישראלית הראשונה שפתחה R&D Center בדובאי, ולצד זה כל מיני רעיונות כמו Rapid Academy, שבאמת נועדה לשרת את הצרכים הספציפיים האלה של הארגון בתחום של פיתוח.
נעשה את ההבחנה הזאת בעצם בין צמיחה של לרכוש ולעשות מיזוגים עם חברות, ופה יש פה איזשהו תהליך אונבורדינג מיוחד, אני מניח לתוך התרבות של החברה, לבין גיוסים והצורך שבעצם זה הרמה להנחתה עבורי, והצורך גם להביא אנשים מוכשרים, ואיך אנחנו מכשירים אותם בעצם לתפקידים שלנו בתוך הארגון, וזה הסיבה שהקמתם את ה-Rapid Academy. אבל אני רוצה כן לפרק את זה, ותפרטו איך הצגתם את התוכנית הזאת למקבלי ההחלטות, בוא נקים אקדמיה. כי מדובר פה בהרבה משאבים, מדובר פה בהרבה אנשים מעורבים, איך זה קרה?
נתחיל באמת להגיד שהאקדמיה היא הוקמה כפתרון לגיוס. אנחנו היינו בתקופה של קורונה, השוק היה במצב מאוד מאוד מאתגר, הרבה אנשים לא זזו ממקומות העבודה שלהם, הייתה חוסר ודאות בשוק, ובאמת התכנסנו באיזשהו חדר קטן, זה היה עוד במשרדים הישנים שלנו באזריאלי שרונה, יחד עם אריק, המנכ״ל שלנו, ועשינו באמת קבוצת חשיבה, איך אנחנו יכולים לשבור את זה, איך אנחנו יכולים בדרך יצירתית להביא עוד מפתחים לארגון. אז מתוך הקבוצת חשיבה הזאת באמת חשבנו על המון המון דברים, חשבנו אולי להכשיר אנשים באמת לטכנולוגיות שלנו על ידי בתי ספר חיצוניים, חשבנו על צורות של הדהנטינג וגיוס פרטני, המון 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 צורות, לפסוף באמת החלטנו, אם אתה לא יכול לגייס אותם, תיצור אותם, וזה היה נקודת המוצא שלנו, של לבנות בעצם אקדמיה פנימית, ליצור את המועמדים שאנחנו רוצים, שמתאימים לתרבות שלנו, שמתאימים לטכנולוגיות שלנו, ואת כל זה לעשות אינאוס, כלומר בתוך רפיד.
אני כל כך אוהב את הגישה הזאת, כי כאילו אני אומר לעצמי, בוא נביא את הבן אדם עם האופי הנכון, ושיתאים לתרבות שלנו, ואנחנו נכשיר אותו לביצוע של תפקידו, אנחנו ניתן לו את כל הידע, מיומנות וכלים, שהוא יוכל לבצע את תפקידו, אני מת על זה. לא רק בגלל האספקט שזה בעצם פותר את הבעיה של הגיוס, אלא גם הרבה אספקטים חברתיים, הרבה אספקטים כאלה ואחרים, שאנחנו יכולים להרבה הרבה אנשים שאולי לא היו צריכים להתקבל למקום אחר, והנה פה אני נותן להם הזדמנות, ולרוב אני חושב דווקא, הם יוכיחו שאנחנו צודקים, כי הם יעשו אותם מעל ומעבר, כדי להיות חלק מהחברה. ואני רוצה להתייחסות שלכם גם ל-train to hire ולכל האספקט הזה, אני מתייחס לתהליך של הגיוס לאקדמיה, מה הדבר שהכי מוביל אתכם בבחירה של האנשים, זה גם מאוד קריטי להבין.
מה שהוביל אותנו, כמו שאמרתי, מצד החברה רצינו פתרון גיוסי מהר, באופן כללי האמירה שלנו הייתה לקחת פוטנציאל טוב שנמצא בשוק, אם זה בג'וניורים שסיימו לצורך העניין אוניברסיטה או מכללה, ויש להם את כל הסקילס שאנחנו צריכים, לצד התאמה באמת תרבותית, למה שאנחנו רואים כמתאימים להיות רפידרס אצלנו בארגון, ויש לזה אמירה מאוד מאוד גדולה מבחינתנו, כלומר, אנחנו ראינו המון המון אנשים, אני מזכיר לכם, זאת הייתה תקופת משבר, בכלל לג'וניורים בשוק לא הייתה אלטרנטיבה, אנשים מצאו את עצמם בלי מקומות עבודה, אני מדברת על אנשים גם עם ניסיון, אז עד כמה וכמה על אנשים שבעצם לא היה להם ניסיון בשוק, והם בעצם סיימו את ההכשרה האקדמית שלהם, וכרגע אנחנו בעצם לקחנו אותם, ודרך תהליך מיון מאוד מסודר, אנחנו בעצם הכשרנו אותם לתפקידים בתוך רפיד. עכשיו, אם אני באמת מתחילה מההתחלה על איך בנינו את זה ואיך עשינו את זה, אז אני חייבת להגיד שלי אין ניסיון בהקמה של בתי ספר, כלומר, מבחינתי זה היה תהליך למידה בפני עצמו. צריך להבין, נתנו לנו למשימה הזאת חודש וחצי. אנחנו הקמנו את האקדמיה הראשונה תוך חודש וחצי, זה משהו שמאוד אופייני לרפיד, בתהליכים המאוד מאוד מהירים בתוך החברה, כמו השם רפיד, in the rapid way, rapidly, אנחנו עושים דברים מאוד מאוד מהר, ובאמת האקדמיה הראשונה הייתה סוג של פיילוט, אז אני חייבת להגיד שיצאנו לאיזשהו מסע שלא באמת ידענו מה התוצאות שלו, כן, ניסינו להיות כמה שיותר מחושבים, ובנינו איזשהו תשתית, איזושהי תוכנית מאוד מאוד רחבה, שממנה בעצם גדלו והתפתחנו, אני יכולה להגיד שלמדנו המון בין אקדמיה לאקדמיה, וכל אקדמיה הייתה טובה מקודמתה, אז אני ככה אשמח גם לפרט אולי באמת על כל תהליך ההקמה, מההתחלה ועד הסוף, שאם זה היה באמת המיפוי צרכים, כלומר, איזה פרופיל של מועמדים אנחנו רוצים לראות פה בתוך רפיד? מה אנחנו בעצם צריכים בתוך הצוותים, ברמה היומיומית? זה לשבת בעצם עם הראשי צוותים שלנו, ולצורך זה גם הקמנו צוות ספשליסט, שזה היה הצוות המקצועי שבעצם הוביל ברמה המקצועית את האקדמיה. הצוות הזה צר מאנשים, מראשי צוותים שהיו עתידים לקבל את העובדים, את הסטודנטים לתוך הצוותים שלהם. הייתה פה חשיבה ממש לעומק, כי הם בעצם האנשים שמתוך הארגון הובילו מקצועית את האקדמיה. כלומר, הם בנו את הסילבוס, הם בנו את המבחני קבלה לתוך האקדמיה, שזה גם היה חלק מתהליך המיון, ובסופו של דבר הם לקחו חלק מאוד מאוד משמעותי בכל מה שקשור לאקדמיה. חייבת לציין שאת האקדמיה המקצועית אנחנו בעצם ניהלנו על ידי מרצה מן החוץ, שגם אותו היה תהליך קבלה של איתור של מדריך מתאים לאקדמיה. זה תהליך שבעצם נעשה במקביל, והוא היה מאוד מאוד מאתגר מבחינתנו. כאמור, למצוא מישהו שהוא מתאים גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית, אתה יכול להיות מאוד מאוד חזק מקצועית מצד אחד, מצד שני, אתה חייב לדעת להעביר דברים ולהיות טוב בהדרכה ובאמת לקבל קבוצה ולתת לנו אינפוטים שהם גם לא תמיד מקצועיים, אינפוטים גם מבחינת אופי והשתלבות ועבודה בתוך צוותים, וזה היה חלק מהתהליך איתור מדריך שהתנהל במקביל.
אני רוצה להוסיף בנקודה הזאת שהבחירה הזאת בעיניי היא מאוד נכונה ומאוד חכמה להביא מישהו מבחוץ, כי באמת לא פעם בוטקמפים ואקדמיות עושים באמת עם כוח פנימי, אוקיי? שזה באיזשהו מקום מאוד הגיוני, כי אנשים שמלמדים נעלי צוותים הם יודעים את התוכן, הם גם יודעים מה צריך לצפות מהאנשים האלה וכו', אבל באמת יש פה, לא מדדנו ROI אני חושב בהיבט הזה, אבל כמות ההשקעה שנדרשת מבן אדם שיש לו עבודה במשרה מלאה, לשבת, לפתח תכנים, לפתח מצגות, שזה לא המקצוע שלו, עם כל העזרה שאולי הוא עשוי לקבל מהצד של באמת של צוות ההדרכה, ואחרי זה גם לעמוד ולהדריך כמו שצריך, שכמו שכולנו יודעים, זה מקצוע בפני עצמו. אני חושב שה-ROI של להביא מישהו מבחוץ, שזה המקצוע שלו ובזה הוא מתמחה, בעיניי זה בחירה הרבה הרבה יותר נכונה, גם אם אתה משלם קצת במקום שהבן אדם שעומד מול הכיתה, הוא לא בן אדם שבא מתוך התרבות של החברה. ואת זה פתרנו באופן אחר, ואת זה ליאת תסביר.
כן, אנחנו, כל התהליך מבחינתי הוא גם שותפות דרך, כלומר זה לא פרויקט של HR וזה לא פרויקט של מחלקת OD ולמידה בתוך הארגון. התהליך הזה הוא שותפות דרך של הרבה אנשים בתוך רפיד ומחוץ עלה. את הנושא הזה של באמת מדריך חיצוני, אז אחרי שאיתרנו את המדריך, אנחנו ישבנו איתו בצמוד, בנינו איתו יחד את מערכי השיעור, כלומר היו פה הרבה הרבה מפגשים והכנה מקדימה לאקדמיה עצמה. בנוסף לזה אני יכולה לספר שאת כל התרגולים במהלך האקדמיה, התרגולים נעשו על ידי מפתחים שלנו, כלומר היה פה בנפיט כפול, מצד אחד העובדים שלנו בעצם תרגלו את הסטודנטים ברמה המקצועית, הם קצת חיברו אותם יותר לשטח, למה שקורה באמת בתוך הרפיד, וזה היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד טוב בין התיאוריה לפרקטיקה בהיבט הזה, ומצד שני היה פה גם חיבור לתרבות, כלומר הסטודנטים כבר משלב מאוד מאוד מוקדם הכירו את החברים שלהם לצוות, מי שעתיד לעבוד באמת, הם עתידים לעבוד איתם, ככה שהיה כזה איזשהו win-win situation בסיטואציה הזאת, וזה מבחינתי השיג את המטרה בסופו של דבר.
המדריך החיצוני הוא היה אמון על תכנים מסוימים, על העברה שלהם והפיתוח ותהליך הגיבוש של הקבוצה אני מניח, וליווי רגשי גם במהלך התהליך, אני חושב, אני לא יודע, כן?
חד משמעית, כן. הוא שותף דרך לכל דבר
לגמרי.
ועניין.
לגמרי, פשוט כן זה המקום שכן התחברנו, זאת אומרת חלק מהיום יום היה בנוי מזה שבאמת 4 ימים בשבוע הוא המדריך, אבל יום חמישי בשבוע זה מה שנקרא יום רפיד, ושם גם בא לידי ביטוי המקום שמה החיבור לאנשים ברפיד ולעובדים ברפיד וכל המפגשים האלה עם אנשים מכל החברה, שפה בעצם נוצר החיבור האמיתי לחברה. זאת אומרת המדריך כמובן כבודו במקומו מונח, הוא היה אמון, כמו שאמרת, גם על זה וגם על זה, אבל היבטים של תמיכה רגשית וזה, גם הקפדנו להיות שם כל הזמן בשבילהם. זאת אומרת, הרבה פעמים הפתיחת יום והסיום יום, זה היה קורה כמובן עם ליד באקדמיות קודמות, ופה אני מקווה שהקלתי לה קצת על העומס באקדמיה האחרונה, וגם הקפדנו לעשות איתם דברים חברתיים, הקפדנו לקחת אותם לשיחות, הקפדנו לעשות להם שאלוני דופק כדי לראות איך הם מרגישים, היה פה הרבה הרבה השקעה גם בהיבטים הרגשיים שלהם, והתחושת ההשתלבות שלהם, והתחושה שיש עבורם מישהו.
אז רגע, עכשיו, עכשיו סיימתם את האקדמיה השלישית, נכון?
נכון.
בוא נשאל, מה למדתם בין האקדמיה הראשונה לשנייה, ומה למדתם בין השנייה לשלישית?
וואו, נתחיל מזה שזה תהליך למידה, כל אקדמיה, גם צריך להגיד, זה לא איזשהו שטנצה שאנחנו בונים, ואנחנו משכפלים עכשיו. נכון, התשתית היא בנויה, אבל האקדמיות בנויות לפי הצרכים של החברה. מה שאומר שאם התחלנו מהאקדמיה הראשונה שהייתה full stack, אוקיי? למפתחים, האקדמיה השנייה כבר הייתה אקדמיה לבק-אנד, והאקדמיה השלישית הייתה ל-QA automation. זה אומר שבכל אקדמיה באמת יש השקעה גם מבחינת התכנים וגם מבחינת הצרכים, והיא שונה במהותה. מבחינת האתגר הלימודי, ואני חושבת שמה שזה, אז דבר ראשון, ברמת הפסיליטיז, ברמת הכלים, אני חושבת שבא לי תואר השינוי שעברנו פה מהאקדמיה הראשונה לאקדמיה השלישית, כלומר, היום יש לנו ממש מתחם שיכול להכיל 24 סטודנטים, אנחנו התחלנו מאיזשהו חדר קטן שהכיל 12 סטודנטים, זאת הייתה האקדמיה הראשונה שלנו, אז גם מבחינת הגדילה המשמעותית, ומי שלוקח חלק באקדמיה, היינו צריכים להערך לכמות הרבה יותר גדולה של סטודנטים, גם מבחינת פסיליטיז, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת סדר גודל של הקמת מחשבים, אנחנו הרבה יותר מאורגנים גם מבחינת ההתכוננות וההתכווננות שלנו. היום מאוד מאוד ברור לנו בדיוק מה השלבים ואיך אנחנו צריכים לנהל את האקדמיה, מבחינת אקשן אייטמס, מבחינת דברים שאנחנו רוצים להנגיש להם. גם הייתה חשיבה, אני חושבת שאלי פה באמת ההצטרפות שלו לאקדמיה השלישית הביאה איזשהו ערך מוסף, מאוד מאוד גדול בהיבט הזה של למידה, של soft skill, של לתת להם כמה כלים שהם מעבר לכלים מקצועיים, כלומר, החבר'ה שלנו גם זכו לסשנים חברתיים, לצד סשנים מקצועיים של איך להשיג מצגות, אם זה היה פרויקט סיום שלנו, ובאמת איך לדבר, איך לתקשר, אז זה באמת איזושהי חשיבה שהלכה והתפתחה מאקדמיה לאקדמיה, אני חושבת שזה מאוד מאוד מורגש, גם אם תשאל את הסטודנטים שלנו, את הבוגרים שלנו, הם יוכלו להעיד על באמת איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי, היום האקדמיה היא מקיפה בנפח שלה הרבה יותר נושאים ממה שהתחלנו. כשהאקדמיה הראשונה הייתה באמת יותר בסיסית ויותר מתמקדת מבחינה מקצועית בטכנולוגיות שלנו.
אבל אתם תיארתם שלוש אקדמיות שונות לחלוטין, תפקידים שונים לחלוטין, תוכן שונה, בעלי עניין שונים,
נכון.
מומחי תוכן שונים, אז כלומר הכל, נכון. הכל שונה, אז הקמתם שלוש אקדמיות שונות.
נכון. נכון, נכון, ולפי הצרכים של האקדמיה, גם עבדנו באופן שונה, כלומר ניתור, תהליך ניתור המדריך לצורך העניין, אתה צריך להבין, אנחנו יצרנו מבחנים חדשים, תהליך המיון היה שונה ממדריך למדריך, למרות שמבחינת סקיז של הדרכה, אני חושבת שנשארנו נאמנים למקור, אנחנו מאוד יודעים מה אנחנו רוצים, גם מבחינת הפרופיל והפיט של הסטודנטים עצמם לתוך רפיד, אז בהיבט הזה...
נכון, חשוב רק להגיד ש... קודם כל, תשתית כתשתית, מה שליאת הקימה באקדמיה הראשונה, הוא באמת היה heavy lifting. בעצם האקדמיות הבאות, הם כן התבססו על הדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל, ההבנה הארגונית שוואו, הייתה אקדמיה, וואו, היה לזה ערך, כן, אנחנו רוצים לתרום ולהיות חלק מזה, ולהתנדב ולבוא להדריך וכל הדברים האלה, באקדמיות 2 ו-3 זה כבר היה goes without saying. גם היבטים, אתה יודע, של... באמת האדמיניסטרציה, מעבר לאתר עכשיו את המדריך וזה, אלא כל האדמיניסטרציה וכל מה שמסביב לזה, הרי יש פה עבודה מאוד מאוד גדולה וסיזיפית, וכן, גם שחורה, ואת הדבר הזה, זה תשתית שכבר הייתה קיימת, זאת אומרת, היה כבר הרבה יותר קל, אני חושב, לגשת לאקדמיות השנייה והשלישית, כשהתחלתי עם ליאת את האקדמיה השלישית, היא נתנה לי את כל הדרייב הרלוונטי, ואתה רואה שאיזה כיף, אני, אתה יודע, לא מתחילים מאפס, מתחילים מהרבה יותר גבוה, ועכשיו נשאר לעשות רק את הדברים הניקה זה יותר כיפיים. הפיתוח של התוכן, הפיצוח של הצרכים, להבין כמה זמן ומי נגד מי ומה לגייס, זאת אומרת את הדברים האלה, אלה באמת היו הדברים החדשים שעברו מאקדמיה לאקדמיה, כי באמת התוכן השתנה, אגב גם כמויות הזמן השתנו, נכון? האקדמיות...
כן, האקדמיה הראשונה והשנייה, האורך שלהם היה 3.5 חודשים, שזה חתיכת בוטקמפ ארוך. האקדמיה הנוכחית של QA Automation, אנחנו בעצם פנינו לקהל יעד קצת שונה, כלומר, לקחנו אנשים שהם מנוסים בתחום של QA, ופשוט הכשרנו אותם לאוטומיישן. אז כל ההתייחסות שלנו גם לאקדמיה השלישית הייתה מאוד מאוד שונה, כי כבר מדובר באנשים שהגיעו עם ניסיון, ולא צריך ללמד אותם מהבסיס, ובאמת היא הייתה גם אקדמיה יותר קצרה, כלומר, סך הכל 6 שבועות היה לקח לנו לעשות את האקדמיה השלישית. אז גם אולי אפילו להגיד שגם השתפרנו גם מהבחינה של הזמנים, גם יעלנו תהליכים, אבל זה באמת הייתה אקדמיה שהיא שונה בתכלית שלה. אני כן יכולה להגיד, אולי איזה נקודה באמת שעשינו למידה מהאקדמיה הראשונה לאחרונה, זה שלמעשה בסיום האקדמיה התחלנו תהליך של אונבורדינג, כלומר האקדמיה, התהליך הזה בעצם לא מסתיים רק באקדמיה. בסופו של דבר הארגון מקבל אנשים חדשים, אנשים שמוגדרים אצלנו כג'וניורים, ולמרות שהם מקבלים את כל הכלים ואת כל, באמת, את כל המידע על רפיד, ופוגשים פה המון אנשים מבפנים ומבחוץ, עדיין כל התהליך הזה של הכניסה לתוך הצוותים, תהליך שמאוד מאוד חידדנו אותו מאקדמיה לאקדמיה. היום יש אונבורדינג הרבה הרבה יותר מדויק, עם סשנים שהם כקבוצה ופרטני לצוותים שבעצם הסטודנטים שלנו השתלבו לתוכם.
אני חושב שכמה דברים חשובים שמה שאתם אומרים בעצם בין השורות, זה גם העובדה שאתם מתאימים את כל אקדמיה באמת לאופי הלומדים ולידע הקודם שמגיעים איתם לפרופיל של הלומדים, שזה קריטי. וגם אתם מאפשרים את הגמישות הזאת של כל התכנים, של כל הדברים, את כל השינוי, ואין לכם בעיה להיות אג'ילים באמת מאיטרציה לאיטרציה. זה אני חושב שמשהו שהוא גם מאוד קריטי.
זה יותר מזה, אור, חשוב להגיד, האג'יליות הזאת היא לא קיימת רק מאקדמיה לאקדמיה, אלא גם בתוך האקדמיה עצמה, בשני היבטים מרכזיים. פעם אחת האנשים שאתה מקבל לאקדמיה הם לא באותה רמה, ניחה באקדמיה הראשונה והשנייה, כשהפוקוס באמת היה על אנשים שסיימו את התואר, ושם אולי הייתה קצת יותר הומוגניות, וגם לא, באקדמיה השלישית היה דלתאות מאוד גדולות בניסיון ובידע, אנשים שמניסיון של מה, שנה?
אל מול 6 שנים בתעשייה.
ואפילו יותר, כאילו.
אלי, רגע, אני חייב לעצור ולשאול, איך התמודדתם אז בפער הזה של מישהו עם ניסיון של 6 שנים לעומת שנה?
בדיוק בזה רציתי לגעת, אז האג'יליות הזאת שדיברנו עליה, היא באה לידי ביטוי שם. זאת אומרת, מראש כבר הייתה הכנה של עוד תרגילים, ועוד תרגולים לאלה שכבר יודעים ומכירים. אנחנו מראש את ההיבט החברתי, גם בנינו סביב, אמרנו חברים, כשאתם מרגישים שאתם כבר יודעים וקל לכם יותר, תעזרו לבן אדם שלידכם. זאת אומרת, מינפנו את אלה עם היותר ניסיון והידע, כדי לסייע ולעזור בצורה יותר פרטנית בזמן התרגולים, ובכלל לאלה שמתקשים, וגם דאגנו לייצר עבורם את האקסטרה תרגילים. זאת אומרת, מאוד היה נדיר שבן אדם יישב חסר מס, כי הוא כבר סיים וכי הוא כבר יודע. זה האופן שבו באמת האג'יליות באה לידי ביטוי ממש בתוך הקורס עצמו. עוד לג של הדבר הזה היה בעצם שגם תוך כדי משבוע לשבוע, כשהרגשנו שאו משהו לא יושב טוב, או שיש צורך בתרגול נוסף, או כל הזמן היינו כמובן ערים לפידבקים שלהם, וכשהם אמרו את זה לא הבנו מספיק טוב, לא הבנו את הקשר, הסילבוס ממש השתנה משבוע לשבוע, לא שינויים קיצוניים, אני שמח לומר שבאמת כן מצאנו את דרך המלך, ואני חושב שבסוף היינו צמודים פחות או יותר נגיד ל-80% מהסילבוס ככה, אבל כן, באמת לא היינו עם ראש בקיר, היו לנו שותפים גם בתוך החברה וגם המדריכים החיצוניים, שבאמת עשו את ההתאמות, הוסיפו תרגילים, תוך כדי ממש, היה החלטה, מורידים את הנושאים הקטנים האלה, שאפשר ללמד אותם אחר כך, ומתמקדים בנושאים הגדולים, שאולי לא מספיק שמנו עליהם דגש. אז פה במיוחד זה בא לידי ביטוי, האג'יליות הזאת והגמישות הזאת, ממש בתוך הקורס עצמו, ולא רק מאקדמיה לאקדמיה.
מעולה, אני גם אהבתי את העובדה שהאונבורדינג, כלומר שהאקדמיה היא לא במקום, היא בנוסף, כלומר, וגם יש תהליך איתי של אונבורדינג אחרי האקדמיה, ללומדים שכדי לעשות את זה קליטה יותר נוחה, נקרא לזה לתוך התהליך, ומאוד מעניין אותי לשאול, אבל בוא נגיד אני אור, והתקבלתי לאקדמיה, וופי לי.
בכבוד, בוא.
שמחים שאתה איתנו.
יא, אני בא. ואני בא לאקדמיה, איך יראה היום יום שלי? סתם יום לדוגמה של הלומדים.
אז יום טיפוסי, אתה באמת מתחיל ב9 בבוקר, כמובן אתה מקבל איזושהי ארוחת בוקר, כי אתה צריך כן איזושהי אנרגיה להחזיק את היום.
חייב.
הלימודים בעצם נמשכים עד השעה 5 אחר הצהריים, 4 אחר הצהריים, משהו כזה, שבעצם במהלך היום המרצה מוביל את הלמידה המקצועית. באזור השעה 4-5 למעשה עולים המפתחים שלנו, מהצוותים של ה-R&D, כדי לתרגל. לענות על שאלות, אם יש נושאים שלא הועברו בצורה מספיק מדויקת וצריך איזושהי הרחבה, בשביל זה יש לנו את המפתחים שלנו, שאגב מעורים בכל דבר, והם חלק מהסילבוס ומהתכנים, הם באים מאוד מאוד מוכנים לתרגול הזה. כמו שאמרנו, האקדמיה היא 5 ימים בשבוע, 4 ימים של למידה מקצועית, כשהיום של רפיד הוא יום שהוא נראה קצת שונה, זה יום שבעצם יש סשנים מהבוקר, מ-9 בבוקר עד 6 בערב, של נציגויות מכל מיני מחלקות, למעשה הסטודנטים שלנו פוגשים, אני חושבת באמת קרוב ל-40 רפידרים שנמצאים בתוך הארגון, ומקבלים מידע אם זה על קומפליינס, ואם זה על פייננס, ואם זה על HR, ואם זה על תשתיות ועל ארכיטקטורה, ובאמת תואמים מהעולם הזה של רפיד. ואיכשהו באמת, אפשר להגיד התפירה הזאת, שבין ימים שהם מקצועיים נטו, למידה יומיומית של טכנולוגיות וכלים, שאנחנו משתמשים בתוך רפיד, אל תוך יום רפיד, שבדרך כלל הוא גם בנוי בהדרגה, כלומר יש גם חשיבה לתכנים, עם איזה תכנים אנחנו מתחילים, את הסשנים של ה-R&D, של הארכיטקטורה, אנחנו תמיד שמים לקראת הסוף, כשכבר הסטודנטים שלנו מבינים מי נגד מי ואיך הכל עובד, זה איזשהו יוצר חיבור מאוד מאוד שלם, בסוף השבוע יש לנו גם איזושהי שיחת סיכום, כל שבועית שאנחנו מבצעים, לאיפה אנחנו היום ואיך התקדמנו במהלך השבוע, ובאמת נותן לנו איזושהי סגירת מעגל שבועי, שגם ממנו אנחנו לומדים. כלומר, גם בשיחה הזאת אנחנו מקבלים איזשהם, נגיד, פידבקים או ביקורת על כל מיני דברים שנעשים, ואנחנו משנים אותם תוך כדי.
אז אני רק רוצה כאילו לאבד את זה, את כל מה שאמרתם, ש... דגש מאוד חשוב על הפידבק, השיחות סיכום מדי שבוע, היום יום שלנו הוא בעצם מובל על ידי המדריך, ואנחנו קודם כל מתחילים בדבר הכי חשוב, שזה ארוחת בוקר, משהו טעים, ואז ממשיכים ליום לימודים, כאשר המפתחים מצטרפים לתרגול בסביבות 4-3, וממשיכים, ולאחר מכן, התהליך הוא הדרגתי, כאשר מהקהל הקשה, החומר הקשה יותר מגיע לקראת סוף הקורס, כמובן, התכנים היותר, בוא נקרא להם, קשים של ה-R&D, וחשוב לי רגע, אבל רק גם לשים אולי דגש רגע, כי אמרתם את זה מקודם על המיומנויות רכות, ואתם משלבים עוד תכנים במהלך היום, כלומר היום הוא לא רק פרונטלי, נכון? הוא לא רק למידה פרונטלית, יש בטח למידה בקבוצות אני מניח, הרבה גם תרגולים לאורך היום, איך זה נראה?
בגדול, הלמידה היא פרונטלית, התרגולים הם די חופשיים, כלומר יש איזשהו חופש, אנחנו סומכים על הסטודנטים שלנו שהם ימצאו באמת את הדרך שנוכל להם, אז אני חושבת שנתקלנו בהמון קבוצות חשיבה, ובאמת החבר'ה פה עוזרים אחד לשנייה, שזה משהו שהוא כל כך יפה לראות, אגב מקבוצה של אנשים שלא מכירים, איך באמת אחד מסייע לשני, אז אפשר להגיד שכלומר זה משלב את שני הדברים, אני חושבת שבעיקר אולי בפרויקט סיום, אתה בעיקר יכול לראות איך העבודה הקבוצתית באה יותר לידי ביטוי, כלומר, זה באמת איזשהו נדבך שאנחנו גם בעצמנו עומדים כחלק מהפרויקט, כלומר, לא רק זה שהם צריכים להציג בפרויקט סיום את כל מה שהם למדו מבחינה מקצועית, אנחנו גם בוחנים שיתופי פעולה בתוך הצוותים, איך הם עבדו ביחד, מי הוביל את הפרויקט, ובאמת יש פה איזשהו מקום לביטוי האישי, אם דיברנו על soft skills, על כל אחד ומה הוא מביא איתו באמת לשולחן, זה איזה שהם אינפוטים שאנחנו לומדים מהם, ומאוד מאוד משפיעים גם על השיבוץ שלהם בסופו של דבר, בסוף התהליך, כי אנחנו לוקחים גם את זה בחשבון. כשאנחנו מתאימים בעצם סטודנט לצוות, למנהל, לראש צוות, יש פה תהליך של חשיבה. כלומר, לא כל אחד, אנחנו לא עושים את זה שרירותית, אנחנו באמת יושבים, בודקים, איזה מהסטודנטים צריך באמת מישהו שהוא קצת יותר תומך מבחינת ניהול, מישהו שיותר מעדיף לרוץ עם החומר ולא יצטרך את המיקרו-מנג'מנט הזה. אז באמת יש פה איזושהי חשיבה גם לאופי של הסטודנט וגם לרמה המקצועית, ואני חושבת שבאוברול מאוד מאוד מגוון. רוב הלמידה היא פרונטלית, אבל מגוון, כלומר אתה יכול לראות באמת את הלמידה גם בצוותים וגם בקבוצות.
עוד התייחסות באמת לאופן הלמידה, שאני מניח שקצת לשם אולי אתה מכוון אור, אז כן, בכמות כזאת עצומה של תוכן, לקחנו כברירת מחדל שכן, הבסיס זה מדריך עומד מדבר, אוקיי? זה הבייסליין, אוקיי? לא יכולנו כמעט לצאת מזה, אבל השתדלנו כמה שיותר שזה יהיה כמה שיותר דינמי, זאת אומרת, הוא מלמד משהו ומיד נותן לתרגל אותו. והתרגול עצמו הוא לכאורה עצמי, אבל הוא לא חייב, ומיד ראית איך הלמידה הופכת להיות יותר חברתית בתוך הכיתה, כשהם באמת עוזרים אחד לשני. אחרי זה שלב התרגולים, הוא באמת, שוב, לא חילקנו לקבוצות או משהו, זה ממש קרה באופן הכי טבעי. כשעלו לפה המתרגלים, כלומר החברי צוות העתידיים שלהם והמנהלים שלהם, הם בעצם הובילו מעין מיני קבוצות כאלה תוך כדי התהליך, ויותר מזה, היינו חברים בקבוצות הוואטסאפ שלהם, ראית הרבה למידה חברתית שגם קורית שמה. זאת אומרת, הם העלו שאלות, ממש צילמו קטעי קוד, שאלו כאילו אחד את השני, ראו את ההתייחסויות אחד של השני, וזה באמת במובן הזה, זה הלמידה באמת החברתית הכי קלאסית שאני יכול לחשוב עליה.
מעולה, זה נחמד, כלומר בין השורות אני רואה פה למידה מבוססת פרויקט, שבפרויקט בסוף הם צריכים להגיש אותו, כלומר מתכנסים לשם,
נכון.
הם עוזרים אחד לשני ללמוד ולתרגל, שזה הדבר הכי טוב שיש, כלומר הרבה אנשים שוכחים את זה, אם לא תרגלת, אני מניח לא למדת, שזה גם מאוד קריטי במה שאתם עושים, והלמידה שבעצם משתפים, יש את הפלטפורמות שסיפקתם להם, שהם משתפים את הידע ועוזרים אחד לשני בתמיכה, כנ"ל גם בתרגול, שזה בצורה יותר חופשית, שהם מסוגלים לבצע את זה.
נכון.
יש משהו על האקדמיה שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
אני חושבת שאנחנו יכולים להוסיף שהאקדמיה היא אקדמיה מסננת. זאת אומרת שבעצם סטודנטים שנכנסים לאקדמיה שלנו, מקבלים את כל הכלים, את כל הטכנולוגיות, את כל הסיוע המקצועי, ובכלל תכנים של רפיד כדי להביא אותם לקו הסיום. ואגב, מקבלים גם תשלום, אנחנו משלמים להם בעבור הזמן, ההתייחסות שלנו היא לסטודנטים באקדמיה כאל עובדים לכל דבר ועניין, ומקבלים באמת המון המון בנפיץ גם כעובדים, אבל, ויש אבל, נדרשים לעמוד בסטנדרט מסוים. מה שאומר מבחינתנו זה באמת גם לעבור שני מבחנים, וגם לעבור בהצלחה את פרויקט הסיום. בבאדם ליין אני יכולה להגיד לך שאנחנו עומדים על אזור ה-90% הצלחה, אבל כן היו לצערי מקרים שנאלצנו להיפרד מסטודנטים שלא עמדו בסטנדרט הזה, וזה משהו שהוא כאילו לנו מאוד מאוד קשה, אנחנו פה כדי לתת להם את כל הכלים כדי להביא אותם לקו הסיום, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו בסופו של דבר רוצים את הכי טוב, כלומר אנחנו רוצים אנשים שבאו באמת במטרה ללמוד, ואנחנו מצפים מהם לסטנדרט מסוים. אז זה באמת ככה, נכון, אולי לא, עוד איזשהו...
לא רק זה, נכון? תהליך הוא כזה שאנחנו באמת מאמינים שהגיעו האנשים הנכונים, וכשהם נכנסים לא רק שהם מקבלים שכר וכולי, הם גם אין כנס, זאת אומרת האמונה שלנו בהם זה שהם יבואו, והם יאהבו את מה שהם מקבלים פה, והם יאהבו את הארגון, אין כזה דבר, סיימת את הקורס, יכלת לקום וללכת, בלי כנס, ולא, עובדה, הם כולם נשארו איתנו, כמה יש לנו עד היום?
יש לנו היום דרך האקדמיות 42 בוגרים, אני חייבת להגיד שבאחוזים זה 19% מה-R&D שלנו, זה כאילו מספרים אסטרונומיים, אנחנו מדברים באמת על אחוזי הצלחה מאוד מאוד גדולים, אני מסתגלת על האקדמיה הראשונה שהתחילה לפני שנה וחצי, יש לנו כבר חבר'ה שהתקדמו אפילו בתוך הארגון, כלומר אתה רואה את החבר'ה האלה משתלבים חברתית, מקצועית, עולים, מתחילים, יש לנו חבר'ה שהם כבר טק לידס בכמה מהצוותים, אז זה מאוד מאוד מרגש, אני חושבת גם לראות את זה, לצד באמת אחוזי הצלחה מאוד מאוד גדולים, באופן כללי אחוזי הצלחה, אני חושבת שאנחנו עומדים אותם לאורך זמן, כלומר, את האקדמיה הראשונה, כבר אני יכולה להגיד לך, אנחנו כבר לא מתייחסים אליהם בכלל כבוגרי אקדמיה, הם מפתחים לכל דבר ועניין בתוך הארגון, והזמן עושה את שלו,
נכון.
בהיבט הזה.
נכון, אפרופו מסיימים, כן נקודה שאנחנו רוצים לספר, אז כאמור הסיום הוא כמובן, יש את המציגים את הפרויקט, לקהל אגב מאוד רחב, מזמינים אנשים מהפיתוח, מזמינים אנשים בכירים כדי להסתכל, לקחת חלק בדבר הזה, הם שואלים שאלות, זה באמת אירוע מאוד מאוד רציני, אבל בסיומו, וזה מה שאני רוצה להגיד, היום שלמעשה מסיימים את האקדמיה ונקלטים, לתוך הארגון, זה יום מאוד מיוחד, נכון ליאת?
יום מאוד מאוד מרגש, אני באמת כאילו זה לדעתי הפיק של, של כל האקדמיות, כי דבר שנוצר לנו איזשהו מנהג, אנחנו דבר שני יש לנו טקס באמת אינטימי, שכולל את כל העובדים של ה-R&D והמנהלים, וכל מי שלקח חלק, וכמובן הבוגרים שלנו והמדריכים, בסיום הטקס יש לנו איזשהו מנהג, שאנחנו בעצם מובילים את כל הבוגרים שלנו במדרגות הפנימיות של הארגון.
ואור, יש לנו 8 קומות, כן?
זה חתיכת תהלוכה.
זה מגיע עם טופים ועם סקסופון ומוזיקה וקונפטי, וכל החברה מגיעה ומריעה להם.
מריעה, כן, מחיאות כפיים, וזה סופר מרגש לראות את כל הארגון מתכנס באמת לאיזשהו אירוע סופר מיוחד. אני יכולה להגיד שבאמת הבוגרים שלנו, וגם אנחנו, אני כאילו לא מצליחה להתרגל לזה, יוצאים מהדבר הזה.
אני אשמח שתזמינו אותי לסיום הבא, שאני יכולה לראות את זה במו עיניי ולצחוק קצת גם זה. זה נראה לי מטורף.
בשמחה. חפשו את זה בלינקדאין ובאינסטגרם שלנו, יש תיעוד.
אז אני אוסיף קישור, אני אוסיף קישור לדברים הרלוונטיים בפירוט של הפרק. אז זה פשוט נראה לי מראה מטורף, שבאמצע הארגון הופכים אנשים עם טופים ב8 קומות, ולטקס סיום גם בתוך הארגון שכולם מגיעים אליו, וזה נראה לי חוויה אחרת.
לגמרי.
יש עוד משהו כאילו כזה ייחודי אליכם, חוץ מהעובדה שאתם גורמים להם לעלות 8 קומות, שזה נראה לי כושר רציני? ומבחינת תיקוף התוכן והפיתוח של התוכן, כאילו בשאלה אלי נראה לי שזה גם אליך עכשיו, התהליך הזה עם המומחה תוכן והפיתוח שלו, האם זה כל אחד מהארגון מי שפנוי, או מי שהכי מומחה באותו תחום?
זה, קודם כל הם עובדים כצוות, זאת אומרת זה task force, אוקיי, שבו כל אחד יודע מה האלמנט החזק שלו, והשיח הוא שיח משותף של המדריך מול כל מומחי התוכן במקביל. זאת אומרת, צריך לראות את זה כדי להאמין, אבל זה מדהים, כי זה, אתה יודע, הם מדברים את אותה שפה, למקשיב מהצד, זה נשמע כזה סינית מדוברת, אבל כן, מבחינת הפיתוח תוכן, למעשה המדריך מגיע עם התוכן הקיים, לכולם יש הרי איזשהו בסיס, ועל גביו מתחיל איזשהו דו שיח מול מומחי התוכן, בדרך כלל, זאת אומרת, אתה יודע, המטרה היא שלא יהיה שיחה עם 20 אנשים, זה מצטמצם בדרך כלל ל3-4 אנשים שהם באמת המומחים והמובילים, מתבצע שם מול כולם, או מול כאילו אחד-אחד, או לפעמים כקבוצה, הלוך חזור, איך לדייק את התוכן, איך להתאים אותו יותר עבורנו, איך לבנות את התרגילים שיתאימו, הרבה מהתרגילים והמבחנים נבנים על ידי הצוות הפנימי, כדי להתאים את זה כמה שיותר אלינו, ושוב, הכל תוך כדי תאום, וזה שוב תהליך הג'ילי שהולך ומתגלגל.
תודה רבה על התשובה. אני הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, כל אחד תענו בנפרד, איך אתם לומדים משהו חדש?
אז אני אישית מאזין לפודקאסטים, הנסיעה באוטובוס לשמחתי מאפשרת לי את ההזדמנות הזאת, וכשמתאפשר, וזה כבר בתוך השוטה והיומיום הרבה יותר מאתגר, כן לקחת קורסים שמעניינים אותי במסגרות כמו LinkedIn Learning, קורסרה וכאלה, זה בעיקר.
אני יכולה להגיד שאני בן אדם מאוד של פרקטיקה, אני מבלה המון בפורומים, אני לומדת הרבה מקולגות, כלומר גם כשהתחלנו רק לבנות את האקדמיה, הייתי צריכה את הידע הזה, כלומר, כמו שאמרתי, הנקודת מוצא הייתה שאני לא יודעת לבנות בית ספר בתוך ארגון, ובאמת התייעצות עם המון אנשי מקצוע ולמידה של פרקטיקה של דברים שניסו במקומות אחרים. אני קצת הולד סקול במובן של אני אוהבת לקרוא ספרים ובאמת אולי מאמרים, אז אני מוצאת את עצמי יותר שם בתחום של למידה של דברים חדשים.
אתם מאזנים אחד את השני, אבל זה לגמרי לא הולד סקול. אני חושב ש... רוב המידע, הידע האנושי נמצא עדיין בספרות, וזה נפלא שאנשים קוראים, לקרוא זה, זה מדהים, וכמובן שפודקאסטים אנחנו אוהבים, כן, לראיה. אז אני רוצה להודות לכם שוב, ליאת ואלי, תודה רבה על הזכות ללמוד מכם, ואני רוצה לאחל לכם בהצלחה, ואני מקווה שנהנתם.
בטח, בטח, קודם כל המון תודה על האירוח אור, היה לנו לעונג.
אנחנו נשמח לראות אתכם באקדמיות הבאות שלנו. אז תודה לך אור, נשתמע בקרוב.
אז אני אשים פשוט קישור שתוכלו לעקוב גם, אני ממליץ לכם לעקוב אחרי רפיד, גם רשתות חברתיות, לדעת מתי הבוטקאמפ הבא, הם יפרסמו אותו, זה בטוח.
ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il.